הנה המשך לימודנו המרתק בספר בראשית, ואנחנו בפרק ב', מה שמורה על התקדמות מסחררת, ואנחנו בפסוק כף ב', כף ב', כף ג'. ויבן השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. אז הסברנו מה זה ויביאה אל האדם, בניגוד למצופה שהיה צריך להיות כתוב ויביאה אל האיש, כיוון שהיא אישה, היא צריכה לבוא אל האיש. לעומת זה הוא מביא אותה אל האדם. מי זה האדם? האדם זה שניהם הרי, נכון? אז איך יכול להיות שהוא מביא אותה לשניהם? הכוונה שבאמת שניהם, שהם האדם, צריכים, צריך, לתת שיפוט על מה שקורה כאן. פסוק כ"ג, ויאמר האדם. אז מי זה האדם שאמר? שניהם. זאת הפעם. מה פירוש זאת הפעם? הפעם הזאת. זאת הפעם. הפעם הזאת. עצם מעצמי ובשר מבשרי. כלומר, הוא האדם, השניהם, האנושי. מאבחן את המצב. הוא שם לב שהוא מורכב עכשיו משני חלקים נפרדים, שהאחד נקרא עצם מעצמי, והשני נקרא בשר מבשרי. נכון? כאילו האדם מבחין, הנה, יש אחד משני חלקיי הפך להיות עצם מעצמי, והחלק השני של עצמי הפך להיות בשר מבשרי. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לו כוח הזאת. עכשיו נשאלת השאלה, מי משניהם נקרא בשר, ומי משניהם נקרא עצם? יש לנו בעצם שתי אפשרויות. או לומר, תודה רבה, ששניהם נקראים, שהאיש הוא זה שנקרא עצם, והאישה היא זו שנקראת בשר. אפשרות שנייה, לומר שהאיש הוא זה שנקרא בשר, והאישה היא זו שנקראת עצם. יש לנו אם כן שתי אפשרויות. נצטרך להבין. דבר נוסף, אני לומד מזה, זה שלפני ההפרדה, מה שנקרא בספרות של רבותינו נסירה, לפני כן הם היו, הוא היה עשוי מעצם ובשר כאחד. בוא, ואז השאלה היא, באיזה כיוון נעשה החיתוך? כן, בבקשה.
בשר מבשרי,
סליחה,
עצם מעצמי ובשר מבשרי.
לא יכול להיות שזה
שני דברים, לא אותו אחד.
הרי האדם פה נחלק. הוא נחלק לשני חלקים, הוא צריך להגיד על זה משהו. אז הוא אומר, לפי דבריך עצם מעצמי, לפי מה שכתוב אצלי עצם מעצמי, כן, ובשר מבשרי. אז כי בו מדובר על שני דברים. אז אם כך, צריך לברר מה היה כאן.
מה זה עצם ומה זה בשר?
אני עוד לא יודע מה זה עצם ומה זה בשר. זה בדיוק מה שצריך לברר. מה זה עצם? מה זה בשר? למה מתכוונים? מה שאנחנו מכירים, נגיד, מהשפה שלנו, כשאנחנו מדברים על עצמות ובשר, כשאנחנו מדברים על העצם, מדובר על החלק שבי שנותן מבנה. כן? כלומר, אם אנחנו לוקחים מן האדם את העצמות, הוא נשאר ללא צורה, ללא מבנה, הייתי אומר, ללא מבניות. כך שהעצם זה מה שנותן צורה, סטרוקטורה. לעומת זה, הבשר זה החלק שבנו שמרגיש, שחי, חווה. כן? הרי אפשר לצבות את הבשר, ואז מרגישים כאב. כן? כלומר, הבשר זה החלק החי, החווייתי. ואז השאלה, למי קוראים עצם, למי קוראים בשר? כדי להכריע בדבר הזה, צריך להסתכל שוב בפסוק כף א'. בפסוק כף א' נאמר, ויפל השם אלוהים, תרדמה על האדם ואישן, ויקח אחת מצלעותיו. מה זה צלעות? הסברנו? צדדים. אז אחד משני הצדדים נלקח. וכדי לפצות על הצל, לצלע האחר, על מה שנלקח ממנו, ויסגור בשר תחתנה. כלומר, אם אני לוקח משהו ואני רוצה לפצות עליו, מה שאני נותן צריך להיות ממינו של מה שלקחתי. נכון? יוצא שהצלע שנלקחה ונהייתה לאישה היא בשר. והצלע שנשארה כביכול על האדמה, כן? היא העצם. יוצא שיש לנו פה הגדרה כללית של איש בתור עצם, אישה בתור בשר. אפילו בציוריות הפופולרית יש דבר כזה, שמה שנותן ציר, מה שנותן בסיס, זה האיש, ומה שרגיש וחווייתי זאת האישה. כן? לכן זה עצם וזה בשר. אבל אנחנו רואים שזה לא לגמרי פשוט הסיפור הזה. כי אפילו רואים בסיפור שלנו בתורה, כן, פסוק א', שלאיש ניתן בשר כפיצוי על זה שנלקח ממנו הצלע האחת. נכון? זאת אומרת שיש באיש ממד חווייתי, נשי. מה שנותן מקום לחשוב שגם באישה יש, מה, יש מרכיב עצמי, כן? סטרוקטורלי, מבני. אז זה לא חתוך בצורה לגמרי ברורה. כלומר, היה אפשר, אם אנחנו רוצים לצייר את זה כך. בואו נראה, נעשה ציור. נא להכיר, אני מקווה שאתם מצליחים לראות, זה אדם הראשון בטרם נחתך. אתם רואים שהוא עשוי גם מעצם וגם מבשר. נשאלת השאלה, כיצד לחתוך? באיזה כיוון? יש לנו מספר אפשרויות. האפשרות האחת היא לחתוך כך. נא להכיר, אפשרות ראשונה. האפשרות הזאת היא אמנם היא פשוטה, אבל היא מהווה בעיה קשה מאוד. כי אם הוא כולו עצם והיא כולה בשר, הם לא יבינו אחד את השני לעולם. נכון? ממש לא ילך. הייתי אומר אפילו שזה אין כניסה. אפשרות אחרת, כן? היא לעשות... באותה עמידה, חצי עצם, חצי בשר, לכל אחד. אבל אז יש בעיה נוספת, שאין להם מה להוסיף אחד לשני. מה שיש בך, יש בי, מה שיש בך, יש בי, כל אחד, אחת, בעצם אדיש לשני, כי אין פה תוספת של קיום. אין לנו ברירה, אלא לחתוך באופן כזה. נא להכיר. רובו עצם ומיעוטו בשר, רובה בשר ומיעוטה עצם. מדובר אם כן על דומיננטיות. במצב כזה אפשר להתקדם תמיד. כלומר, כל אחד שונה מן השני, אבל כל אחד רואה בשני משהו שמשלים אותו. כלומר, הוא משלים את צד האישה שבו, והיא משלימה, היא משלימה את צד האישה שבו, והוא משלים את צד האיש שכבר בא. ואז יוצא שאנחנו במצב של התקדמות מתמדת, אין חנייה. נכון? זה מה שמצויר כאן. עכשיו, נכון? אין חנייה. הבנת את הבדיחה? טוב, תודה. עכשיו, זה מסביר מדוע החלוקה לגבריות ונשיות איננה חלוקה אבסולוטית במין האנושי. כך שיש נשים בעלות אופי גברי. כן? אשת קריירה, אומרים עליה, היא גבר, אסרטיבית. ויש איש שהוא כל כולו כזה נשי, חלש, חווייתי יותר מדי וכדומה. כלומר, זה בא מזה שלפעמים הפרופורציה משתנה. כן? זה מובן יותר. מה? זה גם תלוי בדור. אבל מה שאנחנו רואים, כן, שיש, כלומר, שונות בין הזהות הגברית לזהות הנשית. הזהות הגברית היא ביסודה בשרית, והזהות הגברית ביסודה עצמית, למרות שיכולות להיות פרופורציות שונות. הדבר הזה בא לידי ביטוי אצל חז"ל במילים דעת ובינה. חז"ל אמרו, נשים דעתן קלה. נכון? שמבחינת הדעת יש חולשה אצל האישה. לעומת זה, בינה יתרה נתן באישה, זה מה שכתוב, ויבן את הצלע, שיש יותר בינה לאישה מלאיש. כך שאפשר להבין שהאיש חלש בבינה וחזק בדעת. האישה חזקה בבינה וחלשה בדעת. אבל החז"ל אמרו, אם אין דעת, אין בינה, אם אין בינה, אין דעת. מסקנה, צריך להתחתן. מסקנה, צריך להתחתן. כדי לאחד דעת ובינה. אבל במה הם כן משותפים? במה אין שונות בין אישה לאיש? בחוכמה. כן, חוכמה, בינה ודעת. אז בחוכמה מצאנו באופן שווה, במקורות שלנו, דיבורים של חוכמה לאיש, חוכמה לאישה, במידה שווה. כן, בבקשה.
איפה אנחנו לומדים שהאיש הוא חזק יותר בדעת?
איפה אנחנו יודעים שהאיש יותר חזק בדעת? כתוב בגמרא. נשים דעתן קלה.
אז לעומת האיש
יכול? ודאי, אם טוב דעתן קלה, צריך להשוות למישהו. אין, לא ישבו את זה לג'ירפות, אלא ישבו את זה לבני אדם. אז בבני אדם אני מכיר שני מינים, בדרך כלל, איש, אישה. לא מדבר על אנדרוגינוס. בסדר. אז יוצא שפי זה שיש כאן השלמה של הזאת. עכשיו לפי זה מובן מדוע. אנחנו רואים בהחלט דברים תמוהים, אפילו בחברות שוויוניות לגמרי, שחפצות לחלוטין בשוויונם של נשים וגברים. יש, למשל, בתחרויות, תחרויות לגברים ותחרויות לנשים. מאוד מוזר, לא? אז באתלטיקה אני מבין, למה? כי מבנה, הגוף, העצמות, השרירים, אולי זה שונה. אבל מה עם שחמט? יש תחרויות לשחמט גברים ושחמט נשים. דבר תמוע מאוד, אני לא חושב שההזזה של הכלים על הלוח, זה דורש מאמץ פיזי מיוחד. נכון? וגם אם נאמר שכן, אפשר על ידי לחצנים לעשות את זה. זאת אומרת, כך שלא נראה לי שזאת הסיבה להבדל. אלא, אופי ההתמצאות במרחב הוא שונה. למשל, אם תשאל איש, איך מגיעים למכון מאיר? אז הוא אומר, תשמע, פנייה שנייה שמאלה, ראשונה ימינה ועוד פעם שמאלה. בסדר? תשאל אישה, היא תגיד לך, אתה רואה את השעון הגדול הזה על התחנה המרכזית? אז אתה פונה, אחר כך אתה רואה סדרה גדולה, יש שם גן ילדים. אתה עולה, אחרי המקולת, יש שם הקיוסק, ואחרי הקיוסק, איפה שהספסלים החומים האלה, שם זה מכון מיר. נכון? זאת אומרת, ההתמצאות במרחב היא ציורית, לעומת אצל האיש שהיא תיאורטית, היא אומרת, מופשטת. אז לכן זה גם ההבדל של האופי ההתמצאות במרחב, שמשפיע גם על תחרויות שחמט. אז יש דברים שגברים לא יסתדרו בהם ונשים כן ולהפך. עד כאן זה מובן. עכשיו, זה עוד בטרם כל מה שאנחנו נלמד על השונות הגברית-נשית בעקבות מעשה עץ הדעת. אני מדבר פה באופן ראשוני עוד. כן, בבקשה.
רגע.
כן, בבקשה. נו, אני לא שומע את השאלה עדיין.
אתה יכול להגיד דעת?
מה זה דעת? דעת זה הכוונה להפנים, כלומר להיות קבוע בדעה. ככה מסביר בעל התניא. כן, כלומר מי שיודע מה שהוא עושה, יש איזה סוג של אסרטיביות. כן, אומרים שהאדמה שלנו סובבת סביב צירה. איפה הציר שלי? להסתובב זה דבר נורא. נכון? אומרת הרווקה. לא כל כך יפה ולא בת 16, אבל יודעת. משהו על העולם הזה. זאת אומרת שהדעת מופיע בתור העמידה. אומרים גם לעמוד על דעתו. בסדר? לעומת זה, אל בינתך, אל תישען. טוב. אז בואו נמשיך בכתוב. עכשיו, אם אני חוזר לפסוק כף ג', ויומר האדם, זאת הפעם יצא מעצמי, זאת הפעם הראשונה שהאדם נדרש לשיפוט. הוא שופט את מה שקורה. לפני כן, בטרם היותו איש אישה, מה הוא היה? זכר ונקבה. הזוגיות, זכר ונקבה, איננה זקוקה לשיפוט. לא צריך לדבר על זה. זה מובן מאליו. זה כמו שהאדם איננו שופט את זה שהוא מעכל או נושם, אלא הוא מעכל והוא נושם. אותו דבר, זכריות ונקביות הם נתון טבעי, שאיננו דורש התבוננות. לעומת זה, איש ואישה, זה כבר ההכרה שיש לפחות משהו מחוץ לי. עכשיו, בואו נבדוק איזה שמות הם נותנים אחד לשני. איך האיש מכנה אותה? מה אתה אומר? כן, תראי לי באיפה זה כתוב בפסוק. אבל בפסוק הזה זה לא כתוב. כן, הוא קורא לה אישה. לא יודע, אם אתם נכנסים לאיזה בית ואתם שומעים שאדם קורא לאשתו בשם אישה, מה הרושם שזה יוצר? מה? מה אמרת? התנשאות, זלזול, נכון? כלומר, הוא רואה בה יש איזשהו אובייקט, חפץ. מה הוא לא רואה בה? אישיות. כלומר, בעצם לקרוא לה אישה, זה לא דיאלוג. זה לא דיאלוג, זה עוד אחד מן החפצים שיש בבית. כמו שיש בבית חפצים כאלה ואחרים, אחד החפצים הנמצאים זאת האישה. זאת אומרת שאין פה דיאלוג אמיתי, כי הוא לא מכיר בה עדיין כאישיות. דבר מאוד מעניין, אנחנו רואים בפרשה שלנו, מה שאנחנו לומדים כעת, זה שמיד אחרי שהוא קרא לה בשם אישה, מאותו רגע הגיע החטא. הסיפור של חטא עץ הדעת, אכילת עץ הדעת, זה קורה כאן. דרכת דמוה, הרי האדם מתקדם. טוב, אפשר לומר, בלי שכל, בלי הבנה, לא ייתכן חטא. החטא בא רק בעקבות המודעות. יש מודעות, החטא אפשרי. אין מודעות, אין אפשרות של חטא. לכן אצל חיות, אין חטאים. האדם בא לקרה, עכשיו מגיע החטא. אבל החטא בא בגלל שהם בעצם לא דיברו, נכון? אם תסתכלו בתוך הפרשה, אני כבר מקדים את המאוחר, משתמש בפסוקים הבאים, אנחנו נראה שיש שיחה מעניינת מאוד בין הנחש לבין האישה, יש שיחה מעניינת בין הקדוש ברוך הוא לבין האיש, ובין הקדוש ברוך הוא ובין האישה, ואפילו תשובות שלהם, אחר כך יש גם שיחה חד צדדית של הקדוש ברוך הוא עם הנחש, אין תשובה של הנחש, אבל יש חוליה שחסרה שם. מה החוליה חסרה? בין האיש לאישה. אין שיחה. וזה מסביר מדוע היה החטא. מדוע לא הייתה שיחה? כי הם לא ידעו שהם יכולים לדבר אחד עם השני. הם לא ידעו שזה קיים. כלומר, היה אפשר לתאר לעצמנו, זה דיאלוג כזה. בוקר טוב, אדם, הבאתי לך משהו לאכול. תודה רבה, אשתי היקרה, מה הבאת לי? הבאתי לך פרי מיוחד. כן? מה הפרי? משהו, עץ הדעת. עץ הדעת? כן, זה טעים מאוד, אני ראיתי, זה נחמד העץ להשכיל. מה? אבל הקדוש ברוך הוא אמר שלא. כן, נכון, אבל הנחש הסביר לי. מה הנחש מבין? היו נותנים שתי סתירות לנחש, פותרים את הבעיה, וזה לא היה קורה.
נכון? היא כבר
אכלה. למה היא אכלה? בגלל שהיא לא דיברה איתו. כלומר, יש כל הסיפור הזה. כל הסיפור הזה מראה על חוסר תקשורת בצורה מזעזעת. אלא מה? להפך. כתוב שמה שהיא אכלה ונתנה לו והוא אכל. זהו. אין שיחה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים בפרק ג' קורה משהו מאוד מעניין. בפסוק כף. בפרק ג' פסוק כף. אחרי כל הפרשה. מה נאמר? ויקרא האדם שם אשתו חווה. פתאום הוא שם לב שהיא אישיות. זה התיקון. זה התחלה של התיקון. זאת אומרת, שיש לנו אם כן שלוש מערכות יחסים אפשריות בין בני הזוג. המערכת האחת זכר ונקבה. זאת מערכת טבעית, המשותפת לאדם ולבהמה. יש מערכת שנייה, איש אישה, שהיא מערכת שכלית, המיוחדת לאדם בתור בעל חשיבה, בעל הכרה. זה קוראים זה פילוסופיה. ויש מערכת שלישית, אדם חווה. המערכת אדם חווה היא מערכת נשמתית. כלומר, מכירה בשני כאישיות, מאישיות אל אישיות. מסובייקט אל סובייקט, קוראים לזה בפילוסופיה. זאת אומרת, מישהו מדבר עם מישהו. עכשיו, שלושת המערכות האלה מצד האמת הן לגיטימיות. אפשר שהמערכת תהיה בנויה על זכר ונקבה. זאת מערכת פונקציונלית, ללא כל תקוות. יש מערכת איש אישה, ויש מערכת אדם חווה. עכשיו, אם אדם רוצה להיות מטפל זוגי, לטפל בבעיות של בני זוג, הוא צריך לשים לב באיזה רמת ציפיות נמצא הזוג. אז נגיד שהם איש אישה, או זכר נקבה, או אדם חווה. מצוין. יותר טוב שלושתם ביחד. אבל יכול להיות מצב של דיסהרמוניה. הוא למשל זכר, אבל היא כבר אישה. עוד יותר גרוע, היא כבר חווה. או, תארו לעצמכם, היא נקבה והוא איש, או כבר אדם. או היא אישה והוא אדם. אז כאן יש לנו מערכות לא הרמוניות, צריך לטפל בזה. זוכר פעם אחת, זוג אחד הגיע אליי הביתה, מדוע? הם לא מסכימים במשהו. במה הם לא מסכימים? פשוט מאוד. הוא חושב שיש בעיה ביניהם, והיא חושבת שאין בעיה. שאלתי אותה, איך את אומרת שאין בעיה? הרי הוא אומר שיש. אז מה הייתה הבעיה שהוא חושב? שעם השנים הם אוהבים פחות. ואז היא אמרה, מה הוא חשב? שזה יהיה כמו בהתחלה? כלומר, אין ציפיות. זאת אומרת, וזה דבר שצריך להפריד. יוצא, אם אתם עושים חשבון מתמטי, מספר מערכות היחסים האפשריות הוא 9. יש 9 מערכות אפשריות. כן? אז זה בעצם, אפשר לעשות טבלאות, ואז לראות איפה כל אחד נמצא, באיזה מ9 המערכות. כן. למה לא לומר שהוא לקח עצם? אני לא רואה מאיפה לקח. אבל זה לא מה שרשי פירש. מה זה עזוב רשי? אנחנו תלמידי רשי.
נדמה לי חובת הלבבות כותב שהאישה היא המשכון של האדם. אם הוא יותר מספיק לדברי להתנהג טוב, הקדוש ברוך הוא, למה יקח את משכונך מתחתיך?
נו.
כן? משמע שהוא לקח חלק ממנו וברא את האישה. לא אמרו את זה על האישה, למה יקח את משכונך מהאדם.
אבל הבעיה היא שאנחנו תלמידי רשי. ויקח אחת מצלעותיו. אנחנו נצמדים לרשי. כן. בבקשה, מה השאלה?
השאלה שלי היא, האם במערכת האידיאלית שלושת המערכות יחסים עובדות?
בוודאי, במערכת האידיאלית הן צמודות זו לזו.
זאת אומרת, שומרים על הזכר ונקבה.
בוודאי, אם אין זכר ונקבה, יש בעיה בזוג. נכון? איך אומר הזוהר? באטרא דלת תמן שימושה לתמן שכינתה. אם אין תשמיש, אין שכינה. כן?
שיכול להיות שזוג הגיע לרמה של אדם
מחווה,
ואז
נילג
בעצם
השלבים, עשו את הקפיצה. נכון. עכשיו, תראה, סך הכל צריך להבין שהתביעה שלך, שאנחנו נבין צלע, במובן של אחד מהצלעות, זה דומה למחלוקת שיש במדרש, האם דו פרצופים נבראו, או שהיא הייתה זנב. כן, יש דעה כזאת בחז"ל, שהיא הייתה זנב, וממנה נעשה האישה. כן? ואז הוא איבד את הזנב. וזה בעצם שני אופנים לראות את מערכת היחסים. או היא נטפלת כנקודה בתוך המכלול, או שהיא בת זוגו. זה שני אופנים, וזה שני מצבים של הירח. יש ירח מלא, יש ירח חסר. כן? ואנחנו רואים במציאות של מערכות היחסים, גברים ונשים, שני הממדים. בסדר? לכן יש חר גם רשי וגם הפירוש השני. אבל רשי כנראה רצה לחנך אותנו למשהו. רשי העדיף להביא רק את המדרש שאומר שצלע זה צד. כנראה יש כוונה בזה. גם חכמי הקבלה הולכים בכיוון הזה. טוב. מתוך כך אנחנו יכולים להמשיך. פסוק כף דלת. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. ודבק באשתו. והיו לבשר אחד. הפסוק הזה, מה זה לא מובן? לא, זה שהוא מתאר מה שעתיד להיות, כלומר שזה השורש של מה שעכשיו אנשים עוזבים את הוריהם, כי אין להם הורים, כן? זה מובן, אבל ודבק באשתו אני הבנתי. אבל אם הם דבקים, אז הם לא בשר אחד. איך כתוב כאן, והיו לבשר אחד? זה בלתי אפשרי. אם הם יהיו לבשר אחד, זה מסוכן מאוד, כדאי לקרוא לכירורג. בתשמיש הם לא בשר אחד. זה נקרא ודבק. ודבק באשתו זה כתוב. זה אני יודע, זה אני מבין. זה התשמיש, כמו שאתה אומר. אבל איך והיו לי בשר אחד? אם הם לי בשר אחד, זה סכנה נוראה. כן? מה? יפה. אז רשי אומר, בשם חזל, והיו על ידי הולד לבשר אחד. מה זה אומר כאן? הבשר האחד זה הילד שיוצא. הוא באמת משניהם. אבל מה, למה זה היה חשוב לדבר על זה כאן? מה? מה לא מובן? כן, נו, למה לא? כן, מי ישלו כוח הזאת, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. כלומר, זה בדיוק אותו הדבר. והיו לי בשר אחד מסביר את יעזוב איש את אביו ואת אמו. למה האדם לא רוצה לעזוב את אביו ואת אמו? טוב לו שם. טוב לו
שם.
הוא הבשר שלהם. טוב לו שם, נכון? זאת אומרת, זו גישה פסימית. הוא לא אופטימי ביחס לחיים. כי הוא לא חושב שכדאי לצאת. לצאת זה קר בחוץ, בפנים חם. והיו לבשר אחד, זה אומר שיש לאן ללכת. יש המשך שלכם, כלומר זה אופטימי. כלומר, הם ידבקו זה בזה, ובסוף יהיה המשך של הדורות. והיו, זה לשון עתיד, לבשר אחד. עכשיו, זה מסביר דבר מאוד חשוב שיש במתמטיקה. יש נוסחה במתמטיקה שהתלבטו הרבה בפתרון שלה. כמה שווה אחד ועוד אחד? יש בזה שלוש דעות. הדעה האחת היא הדעה של המתמטיקאים, שאומרת שאחד ועוד אחד זה שווה שניים, וזה שטוח שאין כמו. מדוע? כי הרי אם אחד ועוד אחד זה שניים, הרי היינו שניים עוד לפני שהתחברנו. כן? הוא אחד, היא אחת, ודאי שהם היו שניים. אז מה עשה החיבור? אז זה ברור שזה לא יכול להיות שאחד ועוד אחד שווה שניים. יש תשובה אחרת, מסוכנת מאוד, והיא התשובה הרומנטית. התשובה הרומנטית אומרת שאחד ועוד אחד שווה אחד. מה מסוכן בזה? זאת אומרת שיש אחד שמת. לא, יש אחד שמת. יש נסיגה. בהתחלה היה אחד ועוד אחד, ועכשיו נשאר רק אחד. לפחות היה קורבן. או שכל אחד ויתר על החצי של עצמו, או שאחד מהם נעלם. כן, זה מזעזע. זה בעצם אומר שלהתחתן זה למות. כפי שמקובל היום לומר, תן לי לחיות, אחרי זה אני אתחתן. כן? או אפילו בסלנג הדבר הזה נמצא, אני מת עלייך, כן? או מתה עליך. זה אומר משהו מזעזע ביחס לתפיסת האהבה. שבאהבה יש איזה מין שיקרון, איזה מין אובדן של הזהות. ולכן, האדם שרוצה לחיות, בוחר בחיים, לא רוצה להתחתן, וזה הגיוני מאוד. אבל האמת היא שאחד ועוד אחד זה שווה שלוש. זה המציאות. ודבק באשתו והיו לבשר אחד, יש אחד שלישי שמופיע. עכשיו, או שהוא מופיע ממש, זה כשהזוג פורה, או שהוא מופיע בחופה, כן? שמתם לב שהייתם פעם בחתונה, נכון? ראיתם יש איש, יש אישה, ועל גביהם משהו. מה זה הדבר הזה שהוא על גביהם? זאת אומרת שכל אחד נותר הוא. אחת הבעיות שיש אצל הרווקים זה שהם מפחדים שבאהבה הם יובדו את הזהות שלהם, כיוון שהם נפגשים עם הבלתי נודע. אבל אם הוא מבין שהוא נשאר הוא, והיא נשארת היא, אבל יחד עם זה יש קופה משותפת שלמענה פועלים, והיו לבשר אחד, אז אם כן, החתונה הופכת להיות דבר שמח, אופטימי, ולכן אדם יעזוב את אביו ואת אמו. בסדר? עד כאן להיום. שלום.